שלום לכם. ויחן שם ישראל נגד ההר, עומד עם שלם אל מול הר סיני, ומקבל את עשרת הדיברות, ערב חג השבועות, ערב שבת, פרשת נשא, בתוכנית חגיגית היום של שעה, איתכם ואיתך הרב מרדכי אילון.
שלום וברכה.
הרב מרדכי אילון, אנחנו נשאבים אלפי שנים לאחור אל אותו מעמד קסום של עם שלם שעומד תחת הר גדול, ומקבל את מערכת הערכים והמצוות והחוקים שאיתו הוא הולך במשך אלפי אלפי שנים. ניגע במעמד הר סיני, ונתחיל ברשותך הרב אילון בחג עצמו, בנקודה מאוד פשוטה. לפני פסח אמרנו נביא לפה לאולפן איזשהו חפץ, ואין בעיה, כערת פסח, מצות, יין, ארבעת כוסות, אין בעיה. ראש השנה, שופר, כל חג, סוכות, לולב, אתרוג, כל חג, אין בעיה להביא חפצים.
פלוס, מפיק טוב.
הכל עובד מצוין, והחג הזה, מה אני אביא לאולפן? בלין שעשרה ולא, אנחנו עם הגשש, מה נאכל? פינוק אל ארוחת בוקר. איזה מין חג זה? אין בו שופר, אין בו לולב, אין בו אתרוג, אין בו כלום. זה נראה חג כזה לא רציני, אם אפשר לומר בעדינות.
אין לו מצווה מאפיינת, זה מה שאתה אומר.
אין לו מצווה, אין לו חפץ, אין לו מיקוד. חפץ. הוא לא ממוקד החג הזה.
הוא לא ממוקד, זה באמת מעניין מאוד. אגב, לא רק לא ממוקד ואין לו מצווה מאפיינת, הוא באמת מוזר. זאת אומרת, הוא גם אין לו שם.
הוא גם רק יום אחד.
הוא יום אחד, אין חופש. הוא יום אחד. ובדרך כלל נותנים איסרו חג, השנה עוד עשו את זה שבת. כן. זה כבר ממש צר בעלי חיים על כל הילדים, זה, לא, זה בכלל לא הוגן. אבל נחזור באמת לשאלה שלך, היא מאוד מאוד אמיתית. אין לו שם עצמי. סוכות, אז אתה יודע מה צריך להביא לאולפן, כמו שאתה אמרת, אתה חביא סוכה קטנה, שלומית בונה סוכת שלום, מוארת וירוקה, ויהיה נחמד מאוד, ונשים שם מנורות, ונעשה זה יפה. בפסח, וחג המצות, מה החג הזה? אז נכון, חז"ל קוראים לו זמן מתן תורתנו. זה יפה מאוד, אבל זה לא מופיע בתורה. אנחנו יודעים שזה יוצא התאריך, אבל זה לא האפיון, אין לו מצווה, וגם לזמן מתן תורתנו אין מצווה מיוחד. יש מנהג נפלא וגדול, אולי נספיק לדבר עליו בהמשך, של תיקון ליל שבועות, מנהג ישראל נפלא. אבל באמת, השאלה שלך היא כל כך עמוקה, ואני חושב שתשובתה היא זו שמתארת דווקא את גדולתו של החג הזה.
אפילו בשביל הילדים הרב אילון חינוכית, ילד בגן צריך לצייר משהו. תן לו לצייר מצה, תן לו לצייר שופר. זה הופך את החג להרבה יותר מוחשי, הוא יודע לזהות אותו. ואפילו ילד בגן, מה יכול לצייר?
ואגב, מעניין שהחג הזה, אני חושב שהוא לא פחות מצויר מאף חג אחר, הוא חג הביקורים. חייב לומר לך שגם בכל הוויכוחים, על האם לראות את החלק הדתי, האם לראות את החלק הפחות דתי, חג הביקורים קיבל איזו משמעות אחרת לגמרי. הוא קיבל איזו משמעות ציונית כזאת, והקרן הקיימת, ומביאים ביקורים, והחג הזה קיבל משמעות חקלאית יותר מחג האסיף של סוכות. לא ראיתי עצרות אסיף והעלאות ביקורים גדולות באסיף או... גם לא בפסח. גם לא בפסח. חג העומר פעם ניסו לעשות קצת בהתיישבות, אבל עבר זמנה. חג הביקורים. זאת אומרת, למרות שלא נתנו ציור מקומט, נהיה לו. וזמן מתן תורתנו בהחלט תפס רייטינג בגנים מצוין. כולם מציירים את התורה וכולם מציירים מתן תורה. ובכל זאת אין לו מצווה. ואני חושב שההסבר הוא מאוד פשוט ומאוד עמוק. פסח הוא פסח כשמו. כי הקדוש ברוך הוא פסח על בתי בני ישראל. זאת אומרת, הוא דילג על הבתים של בני ישראל בנוגפו את בתי מצרים. ואת בתינו הציל.
וזה קרה בתאריך ידוע.
וזה קרה בתאריך ידוע. הפעולה הייתה ידועה. המצב היה ידוע. והמגמה, כאן הנקודה. פוקוס, מה שנקרא היום. מיקוד, מיקוד, מגמה. מה המגמה? כך שואלים בביזנס. המגמה הייתה ידועה. המגמה הייתה לקחת עם של עבדים ולהוציא אותו ממצרים. הנה עכשיו הוא בחוץ. מתי זה קרה? בשעה הזאת אנחנו אפילו יודעים את הדקה. ומה אכלו? מצות. ומה שתו? ומה היה מרור? מעולה. הכל מוגדר. סוכות זה בדיוק אותו דבר. זה לא מאופיין בדקה, אבל בדיוק ברור לי מה המגמה. הולכים בשמש, יש מדבר. ואם לא יהיו סוכות ולא יהיו ענני כבוד, לא נהיה פשוט. אז הנה הסוכות. אתה יודע מה קרה בחג השבועות? בחג השבועות היטיב לבטא את זה האדמו"ר מחב"ד זכר צדיק לברכה. והוא היטיב לבטא את זה מאוד. בחג השבועות הגענו להר סיני, והקדוש ברוך הוא בחר בן. לא בחר בזה שאנחנו צדיקים. לא בחר בזה שאנחנו נהיה בני חורים. לא החליט שאנחנו צריכים צל. לא החליט שהיום יחפר עליכם כמו ביום הכיפורים. לא הוציא אותנו מהיוונים. לא הציל אותנו מהמן. אתה יודע מה קרה היום? רומן. סתם. פשוט התחתנו. הייתה חתונה גדולה. בין הדוד והרעיה. יש המון סיבות שהחלטתי להתחתן עם רעייתי. כי היא יפה מאוד, כי היא חכמה מאוד, כי היא 1, 2, 3, 4 ובעיקר, ככה. שמעת פעם את התשובה הזאת? אתה זוכר שאמרו לך שככה זה...
ככה זה לא תשובה.
זה לא, נכון, ככה זה לא תשובה, אבל זאת הסיבה בסופו של דבר הכי עמוקה. לאחד השבועות יש את הרגע שבו הקדוש ברוך הוא, אני אומר את זה בלשון החסידית, בחר בעצם בני ישראל.
בעצם ולא?
ולא בפרט מסוים. אני יכול לבחור בלבוש. כי הוא חם. ובחורף אני לא צריך אותו. כי קר. אני יכול לבחור מישהי כי היא מאוד יפה. ויום אחד היא תהיה זקנה. אני כמובן לא, אבל היא תהיה זקנה. אני תמיד נשאר צעיר ועם בלורית. אבל היא תהיה זקנה. ואז הסיבה נעלמה. אני יכול לבחור עם כי הוא צדיק. יום אחד הוא לא כל כך יהיה צדיק.
ואני יכול לבחור כי?
ואני יכול לבחור כי בעצם. בעצם פירושו ככה, עוד פעם להגיד את המילה, ככה. כלומר, יש חג שמאפיין את זה שהגענו להר סיני ועוד לא קיבלנו את התורה. רק השם ירד על הר סיני. זה אגב ביטוי מדהים. אתה יודע מה זה וירד השם על הר סיני? השם ירד מלמעלה למעלה 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 על הר סיני. אגב, המגילה שקוראים בחג הזה היא מגילת רות, שאני יודע שרצית לדבר עליה אחר כך עוד שנייה. ובמגילה הזאת יש אישה אחת שבוחרת בלהיות חלק מהעם הזה. והחותנת שלה, חמותה נעמי, אומרת לה שאין היגיון. והיא אומרת, ככה. והיא אומרת לה, העוד לי בנים במאי, עליהן תעגנה, עליהן תסברנה, מתו מחלון וחיליון, יש רעב, אתה יודע מה, היא גם מבקשת ממנה באופן מנומס, אל תבואי, כי התפאורה שלך לא תוסיף לי. בסדר? אני חוזרת לבית לחם עם מואביה שהבן שלי לקח בשדה מואב.
יש לה גם את אורפה שהיא מדברת איתה בשלב הזה.
נכון.
כל התפאורה לא טובה.
ואורפה, נכון. אז אורפה משתכנעת, היא הקלה האחת, אישה טרגית. שאישה ושני בניה מתו. ואורפה משתכנעת ומבינה בסוף שנכון, וצריך להפנות עורף, וזה לא הגיוני. ורות דבקה בה. דבקה בה. דבק, דבק. היא אומרת לה, באשר תלכי אלך, באשר תמותי אמות, עמך עמי, אלוהייך אלוהי, באשר תליני אלין. אתה יודע?
אז זה לא ככה, זה מאוד מנומק.
לא, זה לא מנומק בגלל שיש היגיון. זה מנומק כי זו הנשמה שלי. ואומרת לנעמי, לכי לבית אביך, לבית אמך. אני לא, אין לי בנים עוד במאי, אני זקנה, גם את כבר מבוגרת, תתחילי את החיים. חז"ל אומרים שרות המואביה הייתה ביתו של עגלון מלך מואב. זה באמת לא הגיוני. לבוא עם החותנת הרעבה לארץ הרעב, וללכת כענייה לקבץ שעורים בגורן.
שאלטרנטיבה היא לחיות כפרינססה. שאלטרנטיבה
היא להיות הנסיכה לבית מואב. חשבתי לעצמי פעם שאולי, אולי זה בעצם סיפורה של רות, שתהפוך בהמשך להיות סבתא של דוד המלך וסבתא של משיח בן דוד, שהוא הסיפור של חג השבועות. בחג הזה לא אמרנו הקדוש ברוך הוא, אנחנו בוחרים בך ודאי, כי אנחנו בוחרים... אבל גם אנחנו רוצים להגיד תודה על הסוכות. כי לא היו סוכות. אנחנו בוחרים בך בגלל שהוצאת אותנו ממצרים. או הקדוש ברוך הוא אמר, אני בוחר בכם כי אני רוצה שיהיה לי... בחג הזה הבחירה היא בעצם. התורה עוד לא ניתנה. רק ירד השם על הר סיני, וכאילו כפה על ישראל הר כגיגית. זוכר את הביטוי? כפה על ישראל הר כגיגית, ואמר, מעכשיו, אתם ואני, ואני ואתם, והתורה הזאת של שנינו, לא יכולים להיפרד. אתם יכולים לנסות לעשות הכל כדי להיפרד. לא נצליח. ולכן תדע מה היה הטסט הראשון 40 יום אחר כך? זה היה טסט אדיר. מה באמת? אתה מבטיח שאי אפשר להיפרד? ממש. בוא נראה מה יהיה בעגל. 40 יום אחר כך. בוא נראה. ואז בא הקדוש ברוך הוא למשה רבינו ואומר, נפרדים, הרף ממני ואשמידם. משה רבינו אומר לו, סיכמנו? אי אפשר להיפרד? לא יעזור כלום? ובא הקדוש ברוך הוא ואומר, שבועה. אתה מבין למה זה נקרא שבועות החג הזה? לא רק בגלל שסופרים אליו שבעה שבועות, אלא כי הייתה שבועה. ושבועה לא מפרים.
נדמה לי הרב אלון, שאתה אומר שהעסק כאן הוא עסק של רומן שמתנהל בדוד לראיה, והחג הזה הוא חג של רומן, היינו כבר פעם ברומן אחד לפני שבעה שבועות בפסח. גם שם היינו רומן של שיר השירים, של דוד וראיה. אז כל החגים שלנו זה מעבר מרומן לרומן? מה הרעיון שבא לבטא אם כבר את, את, את המוטיב הזה של רומן כבר השתמשנו פעם אחת וניצלנו אותו פעם אחת?
יש הבדל גדול בין הרומן של שיר השירים לרומן של רות. אם רות מאפיין את חג השבועות לשנייה אחת. בשיר השירים הקשר הוא של חיפוש. זה חיזור. זו התאהבות.
גם שם ששבעתי אתכם בנות ירושלים.
נכון.
גם שם יש שבוע.
נכון, נכון. השבעתי אתכם בנות ירושלים, אם תמצאו את דודי, אם תמצאו את דודי, תגידו לו שאני חולת אהבה. אבל לא מצאנו. הנה, באנו לחפש, ודפקנו בדלת, ודודי חמק עבר. פשטתי את כותנתי, אחר האל בשן, רחצתי את רגלי, אחר התנפים. דודי שלח ידו מן החור, ומאה ימו עליו. קמתי אני לפתוח לדודי. זה חיזור. זה חיזור הכי יפה שיש בעולם, בין אהוב לאהובתו, בין הדוד לרעיה. זה חיזור כזה שכשהוא כמעט הולך להתממש,
הוא מתפספס.
הוא מתפספס, או הוא אומר, לא, 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 עד כאן, עד כאן, עד כאן. היא מסתכלת עליו שם באמצע, ואז הוא אומר, עשה בי עינייך מנגדי, שהם הריבוני. זה עוד יהיה ברצינות. לא, 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 עד כאן. והחיזור של שיר השירים הוא השיר של השירים. עוד שיר, ועוד שיר, ועוד שיר, לקראת. מגילת רות, זה החתונה. מגילת רות, זה רות ובועז, עם כל הסיבוכים, עם כל המשפחתיות והבלגן, עם הכל. אבל די, הגענו כבר לנישואים. זה חג השבוע.
הרב אלון, כשאנחנו מסתכלים למגילה או לסיפורה של המגילה בעומק, אנחנו מגלים בעצם איזשהו סיפור משפחתי, כמעט היינו אומרים שושלת. משפחת אלימלך, מחלון וחיליון, יורדים לפה, חוזרים לשם, אחר כך רות ובועז, בעצם איזשהו משפחולוגיה לא מורכבת מדי, אבל משפחולוגיה, והסיום של המגילה, במקום שיגמר באיזשהו תורת חצוצרות, נגמר ברשימת מלאי ולתולדות, פרץ, פרץ הולידת חצרון, חצרון הולידת רם, רם הולידת סם ילדיו, ולידה הולידת לחשון, איזשהו משפחולוגיה ארוכה, ואז עובד הולידת ישי, ישי הולידת דוד. כל הסיפור של כל המשפחה הזאת, להגיד לי שדוד נולד, ודוד מלך ישראל חי וקיים. הרבה לנו דתות אחרות עשו את זה הרבה יותר אלגנטי. דתות אחרות לקחו איזה עובר בגוף של בתולה במקום שלא יודעים מי אמא שלו באיזשהו אסם תבועה. דתות אחרות לקחו איזה נביא בחשקת ליל באיזה חלום. הרבה יותר קסום, עמום, אירוהי. פה עשו רשימת ספר טלפונים יהודית. הדוד שלי, הבן דוד שלי, הגיש לבן דוד שלי, דוד המלך. זה לא קצת מגמד את דוד המלך, כל המשפחולוגיה הזאת. מגיע לו איזה כניסה
חצוצרות.
כניסה מלאכותית, כניסה מלאכותית לספר, ולא ככה דרך...
כניסה חזקה.
פה נכנס דרך הבן דוד של הגיס שלי, זה לא רציני ככה מלך לבוא.
אני חושב שאתה אומר פה הכל עכשיו, הכל. מגילת דוד המלך, זאת בעצם מגילת רות. וזה לא סתם אלה תולדות דוד שלי, הבן דוד שלי. כי הפסוקים החותמים את מגילת רות, שאני פותח אותם בזכות דבריך עכשיו, הם בעצם סיכום מספר בראשית ועד עכשיו. 10 דורות, ואלה תולדות פרץ, פרץ הוליד את חצרון. פרץ הוא בנו של יהודה. ליהודה יש מתמר שני בנים, פרץ וזרע. ופרץ הוליד את חצרון, וחצרון הוליד את רם, ורם הוליד את עמינדב, נחשון, סלמה, בועז, בועז הוליד את עובד, בנם של בועז ורות, עובד הוליד את ישי, וישי הוליד את דוד, ואני יכול להמשיך, ודוד הוליד את החלום, את משיח בן דוד, שיבוא ויגלה במהרה בימינו. אז 10 דורות, שבעצם סוגרים את תורה, נביאים וכתובים, ביום קריאת מתן התורה. ואם לומר לנו מהי תרועת החצוצרות האמיתית להופעת המלך בישראל, ואני רוצה להגיד את החידוש. זאת המגילה הכי משפחתית שיש בעולם. מלכים אחרים שמתוארים, מלכי עולם שמתוארים, מתוארים כל כך לא משפחתי. קח את מגילת אסתר, קח את אחשוורוש. כל כך קיץ', ושתי, ועכשיו איזו מישהי במקום ושתי. למן יש אישה זרש, אבל הכל כל כך מוחצן. המן קורא לזרש אשתו ולכל אוהביו, ומספר להם על רוב בניו ועל כבוד עושרו והגודל אשר גידלו. אתה יודע איך מתחילה מגילת רות? היא מתחילה במשפחה. ועוד פעם משפחה, ועוד פעם משפחה. ומשיח וגאולה ומלכות בישראל מתחילים במשפחה. ושבעה שבועות לפני שהיינו בחג השבועות, הזכרת לפני רגע כל כך נכון, אבי, היינו בחג הפסח, ואיך התחלנו את סיפור ההיסטוריה של יציאת מצרים בעם ישראל? איפה עשינו את הטקס של, קראת מקודם על שיר השירים של פסח ועל רות של שבועות? אני הייתי אומר במילים אחרות שפסח זה יום העצמאות. ושבועות זה כבר יום ירושלים שיהיה, כלומר זה כבר מגיעים הביתה, זה כבר מקבלים את התורה. נו, אז איפה חוגגים את יום העצמאות? איפה חוגגים את ליל הסדר? סביב מה? על מה מדברת התורה כשכבר יוצאים ממצרים? מיליונים, אני לא יודע כמה, מיליונים לפי המספרים שיש לנו שם, של יהודים שמתבוללים, שנרצחים, שמוטבעים ביאור. פרעו מלך מצרים משעבד בנו, 210 שנות גלות מסתיימות. אתה מצפה לאיזה משהו הירואי. איפה יעשו את הטקס? בכיכר המדינה. בכיכר, איפה יעשו את הטקס? בבית, מסביב לשולחן. עם סבתא, עם בובה שיינדל, וזה ידדוס, והבבא הזאת, והסבתא הזאת, והאימא. ולמשפחותיכם שחטו הפסח. יושבים מסביב למשפחה, ומי גיבור ליל הסדר? הייתי מצפה בהגדה של פסח על משה רבינו איזו מילה. אפילו לא מילה אחת. אתה יודע מי הגיבור של ליל הסדר?
ילד הקטן.
ילד הקטן? והסבא הזקן. לא בגלל שהוא סבא זקן. כי גם הוא היה ילד קטן והוא מספר מה שסיפר לו אבא שלו, ואבא שלו, ואבא שלו. אתה יודע מה החיבור בין פסח לשבועות מבחינתי? המשפחה. הכל מתחיל שם, הכל בא משם, ורק משם הכל יכול להופיע הלאה.
טוב, הרב אלון, אתה אומר משפחה, משפחה, אני רוצה להזכיר לך שיש גם בעם ישראל חברה, קהילה, עם, לאום, זה לא הכל משפחה.
רק משם אתה תגיע. אני חושב שאנחנו לפעמים שוכחים את זה, אנחנו חוטאים בזה. אני אומר דבר חריף. חינוך הוא לא בית ספר. חינוך הוא לא בבית הספר. בית הספר הוא בשביל הספר. החינוך הוא אמא. הוא אבא. אנחנו ערב חג מתן תורה, ומצוות תלמוד תורה לא מוטלת על החברה. היא מוטלת על האבא ועל האמא. ושמנתם לבניך. נכון, חברה מתוקנת היא חברה שמוטלות עליה החובות לתת את התשתיות לכולם, לתת את האפשרות לתת את החינוך הזה. ואם חלילה חלילה יש ילד שאין אבא שיכול לתת לו את זה, שאין אמא שיכולה לתת לו את זה, חברה מתוקנת היא חברה שצריכה לאפשר את המערכת שתיתן לדבר הזה לבוא לידי ביטוי. אבל אם נשכח את הבסיס של הכל, את היסוד המשפחתי של הכל, חברה גדולה, עם ישראל נקרא משפחה, הוא נקרא ככה בנביאים המון המון פעמים. הקדוש ברוך הוא מדבר על המשפחה הגדולה הזאת. והמשפחה הזאת היא ההתחלה של יציאת מצרים, היא סיפור הגאולה בהתחלה, והיא הסיפור שממנו מגיעים אל משיח בן דוד. כל כך יפה שאלת, איפה ההירואיות? אתה יודע מה? אני חייב לומר את זה. מול התפיסה הנוצרית שרמזת לה, שבעצם בנויה על זה, ששם לא הייתה משפחה. שם היה הכל חוץ ממשפחה.
אבל היה רוח הקודש, היה דברים כאלה...
Thank you very much. אתה יודע מה זה רוח הקודש? רוח הקודש זה איך הקוגל של אמא שלי. זה רוח הקודש. רוח הקודש זה מה אמא ואבא והילדים וחינוך וילדים ומשפחה ומשפחה וילדים וחינוך. וצריך להגיד את זה עוד פעם כדי שזה יהיה ברור. אנחנו צריכים לקלוט את זה. זה כל הסיפור, השאלה... ואגב, עוד פעם כשמדברים על משפחה, זה לא בוא נצייר ציור ורוד על משפחה שכזאת. פעם כשהיינו ילדים היה סדרה משפחה שכזאת.
כן, סבא וסבתא והורים.
כן, בפי, ואתה זוכר אתה? הילדות השוקה, אני חושב לפעמים שהייתה לך. אז הייתה סדרה יפהפייה על משפחה שכזאת, והייתה שם כזאת בלבי כזאת, חמודה, היה הכי יפה שיש. אבל זה היה, אבל תמיד הכל היה יפה שם. אתה יודע מה היופי של מגילת רות? משפחה מאוד כואבת. מאוד כואבת. עם משברים קשים מאוד. ואלי מלך, איש נעמי, שהוא כנראה המנהיג בבית לחם, בית לחם, ובבית עם הלחם נהיה רעב, והוא יורד, ובמשפחה הזאת יש ירידה. ירידה, כן, זה דבר שחברה צריכה להתמודד איתו. ויש אולי טיפ-טיפה חלילה התבוללות, כי נישאים לא רק טיפ-טיפה אולי, אלא ממש, כי נישאים למואביות,
אז המשפחה מתפרקת.
ומשפחה מתפרקת, ונראה שכאילו הכל נגמר. ואתה יודע מה אולי בעצם היופי של סיפור מגילת רות? שאם באמת המשפחה הייתה מתפרקת, אז מאיפה היה בא משיח בן דוד? ובסוף רות נותנת את הניצוץ, והסטארטר בועז, שזורה בגורן השעורים בלילה, ביחד עם רות, יוצרים את המציאות שתמשיך הלאה. ודוד המלך, המקומות שבהם יהיו הנפילות או העליות יהיו מסביב למשפחה.
אני רק רוצה להזכיר לך, הרב אלון, שבעולם המערבי של היום, אל תשכח, חג השבועות, השנה זה כבר 2006, בעולם שבו התא המשפחתי נע בין 50-70% גירושין, אולי המשפחה שאתה כל כך מדבר עליה בערגה לא כל כך מסתנכרנת עם עולם טכנולוגי נאור ומתקדם ששועט אל זכויות הפרט ופחות מעוניין להיבלע או להישחק בתוך תא משפחתי.
לא מאמין, אבי. אני חושב שאף אחד לא מאמין בזה. אני חושב שאין אף אדם בעולם שב-end of the day, בסוף היום, מתחת לשמיכה, לא מחפש את החוט שלו. את האמא או אמא חבקיני חזק, או את הילד, או את ההמשך, את ההתקשרות.
אבל 50-70% אומרים לא.
כי קשה. כי אולי החלטנו שיותר קל וכיף לדבר רק על מדינה, והבעיות המשפחתיות ייפטרו. אבל...
או לדבר רק על הפרט, מבלי שיבלה בתוך משפחה.
זה נשמע מוזר, אבל זה הולך לגמרי יחד. אם אני מדבר רק על איזשהו כלל גדול, אז בעצם אני אומר, תשמעו, בוא נדבר על הכלל הגדול, וכל אחד ילחם על זכויות הפרט שלו. אתה יודע איך אפשר להגיע באמת להבין שיש ערך לכלל? מה היחס שלך בבית? עד כמה אנחנו מצליחים לייצר את היחסים של הורים ילדים? את המשתף של, של, של פשוט הדבר הכי טבעי, הדבר הכי משותף, הדבר שהופך את האדם לאדם. לכל בעל חיים יש את יחס ההורים והילדים, אבל הוא נגמר כל כך מהר כי הוא טכני. הוא טכני כי הקשר הראשוני בין החתול לחתולה היה קשר מיני. לכן הוא גם נגמר מהר, גם כשהחתול פוגש את החתול, את החתלתול. כי די מהר החתלתול, אם הוא חתלתול והיא חתולה, אז יכול ביניהם להיות קשר, ובזה זה נגמר. כל מה שמאפיין את האדם, זה שהוא לא חתול וחתולה וחתלתול. הוא יכול לאהוב חתולים, אבל כל מה שמאפיין אותו יותר מכל דבר אחר בעולם זה שהקשר הזה הוא עמוק ועמוק ואמיתי. אני לא מקבל את הראייה הצינית הזאת, את הראייה של עזוב, זה לא נגמר, זה רק מתחיל. הכמיהה לזה היא כל כך גדולה, העוצמה לזה היא כל כך גדולה, מזה באה מציאות חברתית גדולה. אבל קודם כל זה מתחיל שם במקום של המשפחה.
אם לפי דבריך שהבסיס, הלב, זה התא המשפחתי, אז למה במעמד הר סיני העם עומד לפי שבטים, או עומד בכלל, אבל לפי דבריך העם היה צריך לעמוד משפחות משפחות. ואנחנו לא רואים שהעם עומד במעמד הר סיני בסי במשפחות, אלא עומד במסגרות אחרות. אני רוצה להזכיר לך, רב אלון, השבוע חגגנו, חגגת, זכינו כולנו להיות במעמד אדיר, מעין מעמד הר סיני, שבו עמדו עשרות אלפי אנשים בגן סקר, בעל ידה שלהם בראשית, דיברנו עליה בשבוע שעבר, מכל הסוגים, דתיים, חילונים, צעירים, מבוגרים, עולים חדשים, ותיקים, באמת, מהכל, מכל וכל. ואתה השתמשת, שהסתכלת על הקהל הגדול, אתה אמרת את המילים, אני רואה כאן משפחה אחת. זה היו אוסף של עדות, אנשים, גוונים, שהגיעו באוטובוסים שונים במקומות שונים בארץ. למה משפחה אחת? למה במעמד הר סיני משפחה אחת?
קודם כל, במעמד הר סיני עמדו משפחות. משפחות. כי כשאני אומר שעומד שבט, זאת אומרת שהשבט מורכב ממשפחות. משפחות. וכל אחד, כשהוא יודע מהי משפחתו, הוא גם מאוד שמח להתקשר לשבטו. וכשהוא יודע מהו שבטו, הוא מאוד שמח להתקשר לעמו. ומאוד מאוד חשוב שבשבט הזה יהיו כל מיני משפחות, וכל אחד ידע להעריך את המשפחה ההיא, והוא את המשפחה הזאת, והשבט הזה את השבט הזה. בעולם שבו יש רק את הפרט, אז בעצם אתה רק מפריע לי. כי לי יש מגמה לכבוש את מה שאני כפרט יכול. אתה יודע מתי חיה העולם לפי פרטים וזלזל במושג המשפחה? בפעם הראשונה שזה קרה? ממש בהתחלה, קין והבל. הבל היה אח של קין. והקדוש ברוך הוא בא אל קין ואמר לו אחרי שהוא רצח את הבל, אי הבל אחיך. וקין ענה לו, השומר אחי אנוכי, לא אחי ולא נעליים, מכיר את הביטוי, לא אחי, מי צריך אחי, עזוב אחי, לא אחי, לא אחיך. לא רוצה להיות אחי. והקדוש ברוך הוא אומר לקין, סלח לי, איפה האחריות שלך על אחיך? וקין אומר, אבל הוא הפריע לי בזכויות הפרט שלי. וכיוון שהוא הפריע לי בזכויות הפרט שלי, אז פיתרתי אותו, דרסתי אותו, לא נתתי לו את האוכל שהוא צריך, לא נתתי לו את הרפואה שהוא לא יודע מה. רצחתי אותו. כי לי הוא הפריע בפרט שלי. ההפרעה בפרט אמרה, אני מעדיף את הפרט על המשפחה. במעמד הר סיני עמדנו שבטים, במעמד הר סיני עמדנו פתאום, ופתאום קלטנו שאנחנו עם אחד. עם אחד זה לא קולקטיב. הקומוניסטים ברוסיה ניסו להגיד, בוא ניצור אחדות. דרך אגב, איך נעשה את זה? נפרק את המשפחה.
אבל ניתן לכולם הכנסה שווה.
ניתן לכולם הכנסה שווה, ונגיד שכולם שווים, וכיוון שכולם שווים, אז אין דבר כזה אבא וילד. היה שם גיבור לאומי גדול שקראו לו פאבליק מורוזוב. זה היה ילד שמסר את אביו לשלטונות הסובייטים כדי שירצחו את אביו לעיני כל העיר, מפני שאביו שמר קצת באסם כדי שישאר למשפחה לאכול. והילד שגדל על ברכי הקומוניזם הטהור אמר שכולם שווים. ואם אתה שומר קצת יותר ממה שיש לשכנים, אז אני הילד מוסר את אבא לשלטונות, והוא הפך להיות גיבור לאומי, כי הוא המודל השוויון, הוא המודל היחד. וחי על זה עולם שלם, חייתה על זאת תפיסה שלמה, תפיסה שלמה ששמש העמים, סטלין הגדול, ניהל אותה. עולם שלם חי את זה. אתה יודע למה עולם שלם חי את זה? כי הוא היה מתוסכל כבר מהזכויות הפרט היתירות של הקפיטליזם.
זאת הריאקציה.
זאת הריאקציה, זה ההתנגדות, אלה התגובות. ובאמצע עומדת המשפחה. יש אבא, יש אמא. אתה יודע מה עשינו שם בגן סקר, אתה יודע, אתה היית שם והובלת שם איתנו. ילדים והורים, זה היה המשתף. ילדים והורים, ילדים והורים בלי פרסומת אחת, בלי טיפת תקשורת. פתאום עמדו שם 60 אלף ילדים והורים. אתה לא יודע מאיפה בכלל. בלי מחיצות, בלי חומות, בלי דתיים ובלי חילוניים.
אז מה בכלל?
עם הכל.
אז מה כן שיתף אותם? הרי זה לא אותם גילאים, זה לא אותם מוזיקה, זה לא אותם עדות, זה אפילו לא אותם שפות.
זה אותה תורה, זה אותו עם, זה אותו יהודים, זה אותו רצון לדבר הפשוט הזה, האמיתי הזה, של משפחה קטנה, שיוצרת משפחה גדולה, שמביאה בסוף למעמד הזה של מעמד הר סיני.
אני רוצה לחזור איתך, הרב אלון, לנקודה אחת, נקודת זמן אחת במגילת רות. אמרת, מקודם אני רוצה לחזור לאותה נקודה. עומדת שם אמא הזקנה נעמי ושתי קלותיה, עורפה ורות. היא אומרת להם, קלותיה היקרות, לי אין מה להציע לכם בעתיד. תחשבו הגיונית, תסתכלו קדימה, העתיד שלכם, אני כבר שייכת לעבר, כל אחת תחזור על הבית שלה. יש לכם איפה לחזור, יש לכם למה להמשיך. עורפה אומרת לה, לא, אני אלך איתך. ובסוף, בנקודת זמן הזאת, עורפה מפנה עורף והולכת הביתה, ורות נדבקת בה. אילו אני הייתי עומד שם, הייתי אומר, ביני לבין עצמי, שעורפה צודקת. עורפה צודקת כי עורפה הגיונית, עורפה שקולה, עורפה מחושבת, עורפה רואה את העתיד שלה, היא רוצה עוד ילדים. אין טעם עכשיו ללכת עם אישה זקנה. איך יצא שביהדות, עורפה נתפסת כאמן בוגדנית, ורות היא הסמל הגדול. עורפה היא הכי צודקת שיכול להיות. רות היא קצת הזויה, אולי משיחית.
לא משיחית, היא מביאה משיח בהמשך, באמת. היא ממש משיחית, במובן החיובי של המילה.
לא התכוונתי לזה, אבל התכוונתי, למה עורפה נתפסת לא טוב כשעורפה היא, כולנו, הייתי אומר, בשכל הגיוני, היינו עורפה בעצם.
כן, אני חושב שעורפה בטעות נתפסת לא טוב, אבל אנחנו רות. עורפה בטעות נתפסת לא טוב, ואני חושב שהמגילה מאוד מאוד מראה אותה באור חיובי, בזרקור מאוד חיובי. עורפה היא זו שלא מפנה עורף. היא אמנם בסופו של דבר מפנה עורף, אבל במובן ההגיוני. היא משתכנעת מנעמי, כי נעמי אומרת דברים הגיוניים. ורות אומרת, אני כבר חלק מעם ישראל, אימאלה, או חמותי, לשעבר. אני לא מצטרפת כי הבטחת לי תוצאות. אני מצטרפת כי אני מצטרפת, כי אני כבר לא יכולה לצאת. אני מצטרפת כמו כל אלה ההזויים שהפכו להיות מגש הכסף שעליו אנחנו קיימים.
ואתה רוצה הרב אלון לחנך ילד שבא לשמוע קריאת מגילה וקריאת רות, שיגדל עם שיקולים רציונליים, עם חשיבה לוגית, עם היגיון בריא, תגדל, או שאתה רוצה לחנך אותו לכל מיני הזיות כאלה ואחרות, ובוא יהיה בסדר בעזרת השם. על מה אנחנו מחנכים את הילדים בקריאת מגילת רות?
דביקות היא לא הזיות. דביקות במטרה היא הדבר הכי גדול והכי נערך, הכי מוערך שצריך להיות. יכול מאוד להיות שלפעמים בעולם התכלסניקי, בעולם המודרני שלנו, אנחנו מזלזלים קצת בדביקות, כי אפשר להחליף דעות בחצי שנייה, אז למה להיות דבק? ואז למה להיות דבק במטרה? אגב, למה להיות דבק במשפחה? אם אפשר להחליף כל יום מישהי אחרת ומישהו אחר, אז למה להיות דבק? אלא מה, אני חייב לילדים? נו, הכל יכול להשתנות. ניתן להם טיפול פסיכולוגי, אפשר פחות במקום דביקות היא לא הזיה. דביקות היא משהו שהוא עמוד שדרה שאי אפשר יהיה להזיז אותו ממני.
על אדני ההיגיון?
הכל על אדני ההיגיון, אבל לא על שיעבוד להיגיון, אני אסביר את זה בדיוק. כשאני אומר שאני דבק באהבתי לעמי, או אני דבק באהבתי לתורתי או לארצי או לביתי או לילדיי או לאשתי או להוריי. לא הכל על אדני ההיגיון. אני גם לא בוכה על אדני ההיגיון ולא מתרגש על אדני ההיגיון. ואני לא הולך למות על מזבח ההיגיון. כי ההיגיון הזה הפיל הרבה מאוד חללים. ההיגיון הוא כלי נפלא. ההיגיון הוא כלי שחייבים להשתמש בו, חייבים לעשות בו הרבה הרבה שיקולי דעת, לכאן, לכאן, אבל הדבר שיקבע בסופו של דבר את האמת יהיה הדביקות ולא ההיגיון. האם דור ייבוש הביצות פעל על אדני ההיגיון? האם מקימי המדינה פעלו על אדני ההיגיון?
אבל אתה היית רוצה...
האם נוח, שנייה אחת, כשהקים את התיבה, פעל על אדמי ההיגיון?
אתה היית רוצה, הרב אלון, ששר הביטחון שלך יפעל על פי הדני היגיון.
נכון, כי הוא שר הביטחון.
וגם שר האוצר שיפעל על פי הדני היגיון.
נכון מאוד, אבל הייתי רוצה שהמצע העמוק המשתף את כולם יהיה הדביקות במטרה. אחרי שהדביקות במטרה מסומנת, צריך לפעול לפי הדני היגיון. במעמד הר סיני הייתה דביקות במטרה. אתה יודע מה קיבלנו שם? קיבלנו שם את הדבר הכי הגיוני בעולם. קיבלנו תורה. איך לומדים אותה? עם שיקול דעת. עם היגיון לכאן והיגיון לכאן. אבל לא היינו מקבלים אותה אם לא היינו דביקים במטרה. היו כאלה שאיבדו את הדביקות במטרה ולא הבינו למה משה מאחר. אז פספסו את הדביקות במטרה. הם כבר לא איתנו והם גם לא בבית ספרנו. והם גם כבר נמצאים בהגיונות אחרים. אנחנו צריכים להבין שהמושג הבסיסי של דביקות בכל מטרה שהיא הוא מושג אסור לנו לשים אותו כדבר אנטי הגיוני. הוא הכל.
יכול להיות הרב אלון שהאישה הכי רחוקה מהדבקות של רות זאת תהיה הגיבורה לשלילה של פרשת השבוע, פרשת נשא, האישה הסוטה שהיא הכוכבת של הפרשה. ואני שואל אותך, יכול להיות שהמעבר הזה מי הקדושה או מהדבקות של רות בפרשה אל הסטייה של האישה הסוטה באה לומר את שתי הקצוות של הרצף משיא המשפחה עד שיא הבגידה במשפחה?
אני חושב שזה מדהים, הראייה הזאת היא נכונה מאוד. היא נכונה מאוד. רות היא הנאמנות, היא הראות. רות היא הראות. רות היא... אני פעם חשבתי שזה ממש הקוד הצבאי, זה רות סוף. זה לא יעזור כלום. זה לא יעזור כלום. כשיש יותר מדי ברברת ברשת, אתה זוכר? חדל ברברת ברשת, רות סוף. אתה גם אל תענה לי רות קיבלתי. רות סוף, כך. אני אומר את זה בחיוך, אבל רות היא באמת האנטיתזה למי שפורקן המשפחה שנמצא במרכזה של פרשת נשא, לא כל כך מטריד אותו. כי יש היגיון לכאן, יש היגיון לכאן, יש את המגמה הזאת, יש את המגמה הזאת. ואז קורה משהו, אז מתפרק משהו, אז הכל יכול להיגמר.
ומה דרך הטיפול שבעצם מציעה פרשה באותה אישה שסתתה מהדרך?
לעשות שלום בית, זה דרך הטיפול. היא מציעה ללכת מהר 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 אל הכהן, ולכתוב את הפרשה הזאת עם האישה הסוטה, עם כל הכתובים, ולהכניס את זה למים המרים, והמים ימחו את האותיות. וחזל אומרים, רגע, 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 אבל יש שם אותיות עם שם השם. וחזל אומרים, גדול השלום, יותר משם השם. הניסיון שם הוא לומר, לכל אחד מאיתנו יש רגעים שבהם הוא מת לברוח מהמערכת. לכל אחד מאיתנו יש רגעים, אם חוזרים לפרשות השבוע, כי אנחנו ערב שבת נשא גם, לכל אחד מאיתנו יש רגעים שהסדר הנפלא של מסביב למשכן עם הדגלים ועם השמות ועם ה... שהוא קצת כבד לי. שעכשיו בא לי קצת
חונק.
שהוא קצת חונק. יש רגעים כאלה, בהחלט. התפקידה של החברה זה לתת טיפה את הנשימה, את האוויר. גם במשפחה. תפקידה של משפחה כמו שתפקידה של זוגיות הוא לא לייצר איזה טבעת חנק. אני פעם באחת החופות אמרתי שתן עכשיו את הטבעת, אבל זה לא טבעת חנק, זה באצבע ולא לחנוק, כלומר זה לא...
לא הזיכון.
כן, כן, כי זה עלה נורא קשה, זה לא נכנס ככה חלק. מה זה, שכדאי זה ייכנס חלק, כלומר זה לא... לא כי אז אפשר להוציא, כי אז לא מרגישים שזה פשוט עוצר לי את הדם, כי זה בסדר, גם בלי זה יעצור לי את הדם. המצב שם בפרשה שלנו השבת, היא פרשה נפלאה, היא שתי דמויות. היא הדמות של הנזיר והדמות של הסטייה. בעצם שניהם סוטים. שניהם...
לא נורמליים.
כן.
או לא נורמטיביים.
לא נורמטיביים, בדיוק. שניהם המערכת חונקת אותם. שניהם זועקים, חבר'ה, שגעתם אותנו. אנחנו לא יכולים, אנחנו חייבים אוויר, אנחנו חייבים קצת שקט, אנחנו חייבים חופש. והקריאה של שניהם לחופש היא אור אדום לכולנו. אולי אנחנו באמת חונקים קצת. בוא נבדוק.
אז אתה מתכוון לומר בזה, הרב אלון, שבעצם המשפחה זה המקום שאליו ניתן לברוח ממצוקות הכלל והלאום?
זה דבר מדהים מה שאתה אומר. כן. אני רוצה לומר שיש כאן איזון אמיתי בין החברה כולה, המדינה, למעגל הקטן יותר של המשפחה, ואז יש מקום לכל אחד ואחד. אני אביא את הדוגמה הפשוטה שכולנו מכירים, ואני אומר אותה בכאב, כי היום כולנו יודעים את הטעות שהייתה בה. כשהחליטו בקיבוץ שהמשפחה קצת פחות חשובה ובית הילדים יבוא במקומה, אז בעצם הייתה את החברה, והיה פחות את המוקד המשפחתי שאליו אני יכול להיכנס. ואולי, אולי, אולי זה אחד מסודות המשבר הגדול. כי כשיש רק חברה, ואני פרט בתוך החברה, והרכוש שלי הוא פרט בתוך החברה, ואני הקולקטיב, ואני החלק מהקומוניזם הגדול הזה, ואין לי את המקום שהוא שלי, ואין לי את האמא רק שלי, ואין לי את החיבוקים של אמא ואבא רק שלי.
או שאני קורא לאבא ואמא בשם הפרטי.
עוד יותר. כשכל זה מתרחש, אז בעצם אני מאבד את החלק שהוא, כן, קראת לזה מקום לברוח, אני לא אוהב את המילה לברוח. אתה יודע שלברוח זה אותם אותיות כמו לבחור. כן, אני לפעמים בוחר במקום שאליו אני רוצה לברוח. זה לא כי אני רוצה לברוח משם. שם אני אקבל את המשמעות של זה. המבנה האנושי, המבנה הגדול שנתגלגלנו אליו הרבה בתוך השיחה הארוכה של היום, המבנה הגדול הוא של בטח מעמד הר סיני. בטח עם שלם צריך לקבל את התורה. בטח עם שלם הולך להיכנס לארץ. בטח עם שלם יוצא ממצרים. אבל זה יבוא לידי ביטוי בלמען תספר באוזני בנך ובן בנך. וחברי לקיבוץ, או חברי לקולקטיב, או חברי למדינה, לא יכול להוציא אותי ידי חובת הסיפור לילד שלי את סיפור יציאת מצרים. כי אני יצאתי ממצרים עם סבתא שלי, נכון? כולנו יצאנו. וכשאני אשמע את זה מסבתא שלי, ואתה מסבתא שלך, ואז ניפגש ביחד ונראה שהסבתות מספרות את זה לשנינו, יהיה לנו כן את המדינה, את המשפחה, פתאום הפרט. אולי לא יצטרך לברוח כשיגמר לו החברה והקולקטיב הזה להודו שלו. המקום שבו הוא יחפש את עצמו, כי כבר אין לו שום דבר אחר.
אז אתה מדבר, הרב אלון, שבזמנים מסוימים צריך לערב בין סבתות, או בזמנים מסוימים צריך לגרום לחלוקה בין משפחה אחת למשפחה שנייה. ובתוך הדברים שלך אני רוצה, לפני שניגע, לפני סיום, במושגים ביהדות. אנחנו כל פעם נקדיש למושג אחד, ואנחנו עכשיו ערב חג, ומתוך החג יוצאים אל השבת. יש מושג של ערבוב וערוב, זה נקרא ערוב תבשילין. נכון. צופים צופים בנו, ועוד שעה, שעתיים, שלוש, נכנס החג. העירוב תבשילין הזה, את מה הוא בא לערבב לנו ולמה ברשותך?
קודם כל, מה לעשות? הכי פשוט. אם עוד לא עשינו, אז צריך לעשות. לקחת תבשיל, הכי פשוט שיש. לקחת ביצה, ככה אנחנו נוהגים, מבושלת, ביחד עם פת, ולשים אותם יחדיו, נניח אותם במקום, במטבח, מסודר, ובעצם בזה אנחנו נאמר אחר כך את הברכה על מצוות עירוב, ובעירוב הזה אנחנו נתיר לעצמנו לעבור בכל אותן המלאכות מהחג אל השבת.
מה בעצם הבעיה?
הרי אי אפשר להכין בחג לצורך חג אחר או שבת אחרת, או לצורך חול. אני מכין מחול לשבת, אבל לא משבת לחול ולא מחג למשהו אחר. כדי שאוכל להדליק למשל, מחר נרות שבת. אסור. למה מותר להדליק אש? אסור להדליק. למה מותר להעביר אש ביום טוב? לצורך בישול ליום טוב. אבל אני לא יכול להעביר אש ביום טוב לצורך בישול ליום חול. אז כל מה שארצה לבשל, לאפות, להדליק נרות לשבת, את כל זה אני מכניס בכך שאני אמרתי, הנה התבשילים האלה מעורבים אצלי ביחד, שני התבשילים האלה, והם מתירים לי במלאכות שאעשה בחג להיכנס איתם לצורך השבת, וכך לא רק לחג עצמו יותרו לי מלאכות הבישול, כמו בכל חג, אלא יותרו לי מלאכות הבישול והאפייה, והדלקת הנרות שהזכרתי, בהדין עירובה, כמו שנוהגים להגיד בארמית, כל צורכנה, כל צרכנו, יותרו בעירוב הזה לצורך השבת שתבוא מהחג הזה עלינו ועל כל ישראל לטובה.
אמן ואמן. אז פעמים הבאות תזכיר לי לשאול אותך על עירוב חצרות ועל עירוב תחומים ועל עוד כל מיני עירובים וערבובים שיש לנו.
כל אחד אדיר, כל העירובים האלה באו בעצם כדי להזכיר לנו שאנחנו צריכים להיות מעורבים. לדעת איך מערבים חג ושבת, איך מערבים את עצמנו, עירוב חצרות בא לערב אותנו יחד. איך כתוב על יוצא איש ממקומו, אני לבד. אבל כדי שאני לבד אוכל להיות עם כולם ולא אוכל להצטרך להיות רק בבית, אז אנחנו צריכים להיות מעורבים, ואז זה בית אחד של כולנו. ממש מה שדיברנו, משפחה, שכולה יהיה דבר אחד.
אולי מזה גם כל ישראל ערבים זה לזה.
ודאי. אולי גם מזה משהו שהוא ערב לכך.
הכל ביחד, הכל מכל. אנחנו ברשותך הרב אלון נעשה את נחתה של דקה עם זמר ופייטן מפורסם, שבהתחלה נשמע אותו שר ואחר כך נזין אותו לנו לאולפן. אנחנו נשמח לשמוע את הזמר, הפייטן ועוד תארים. אהרון אמרם, בבקשה. לפני כל כך הרבה שנים, אלפי שנים, ועברה מדור לדור, בכל כך הרבה תפוצות וגלויות, והיא צריכה להישמר כל עוד שבא, וכל תג שבא, וכל טעם שבא, וכל ניגון שבא, איך היא עוברת כל כך הרבה טלטלות, בלי שיהיה בה שינויים, תוספות, עדכונים כאלה ואחרים, לצורך הנקודות הללו של הדקדקנות והפיוט והניגון שבתורה, הזמנו אורח לאולפן לסיום התוכנית לקראת חג השבועות. שלום לך, אהרון אמרם. ואנחנו מזמינים אותך, אתה זמר ופייטן, עושה פעולות רבות בקרב העדה התימנית, והזמנו אותך לרגל הוצאת הספר שנקרא כתר טאג' וזאת התורה, שבעצם בא ללמד אותנו איך לומדים ואיך מדקדקים בכל טאג ואות, וזה הביטוי של טאג' וזאת התורה.
אני לא באתי ללמד, אלא באתי להביא דברים כתוקנם, דברים שהיו עוד לפני המסורה, ולהביא את זה לא לכלל שמות, אי אפשר להגיד שלם, כי אף פעם אנחנו לא נגיע לשלם.
אבל אמרנו שבמשך השנים חלו טעויות, חלו שיבושים בספר תורה או ב...
כן, במשך מאות השנים, לא במשך מאות השנים, חלו הרבה שינויים בקהילות עם ישראל. והעדה היחידה שאפשר להגיד שהיא שמרה בקנאות לא רק את החמשה תורה, אלא גם את התרבות, את המנהגים, את הלשון, את ההגייה, ותוכן כמובן גם את המקרא.
זאת העדה התימנית.
איך?
ורצת לומר, זאת העדה התימנית שעשתה את זה?
אני לא יודע, אבל יש בכל תקופה שפט מישהו את הקהילה הזאת, אם היא באמת תרמה לעם ישראל, שמרה לעם ישראל את המקורות.
אז מה בעצם, אהרון, החידוש בטאג' וזאת התורה? מה הריכוז שיש פה שאין בחומש אחר?
הייחוד שאני הבאתי את השתלשלות העניינים לפני בערך פחות או יותר 650 שנה, 600 שנה. 400 שנה, 300 שנה, כתבי יד. ולפי ההשוואות שעשיתי, והמחקר שעשיתי, ראיתי את השתלשלות השינויים, זה נבע ב-400 שנה, השנים האחרונות.
יכול להיות.
לפני כן, כל התאג'ים שנכתבו לפני כן, כמעט ואין ביניהם שם שינוי. והשינוי חל פשוט מאז שהופיע הדפוס בעולם.
יכול להיות, הרב אלון, שהתורה שצריכה לעבור כל כך הרבה אלפי שנים, כל כך הרבה מקומות בעולם, ואנחנו יודעים שאם חסרה אוטו, תוספת אוטו, זה הכל ניצל. איך אפשר לשמר? הרי אין אימיילים, אין אס-אם-אסים, אין פקסים. איך אפשר לשמר אלפי שנות של תורה, וכל אוטו יכולה לשנות ההלכה מקצה לקצה? כשהכל עובר ככה באופן פרוביזורי, בכתב יד, ובכל מיני דברים שמתגלגלים בעוד שנים. ולעדיין להגיד לילד שלך, שמחר בקריאת עשרת הדיברות, תגיד לו, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל.
אולי כי אין אימיילים ואין אס-אם-אסים, אז אין חיידקים ואין וירוסים. ויש אחריות. אחריות שהיא הסיפור של חג השבועות, היא הסיפור הנפלא באמת בברך אותך רבי אהרון על ההוצאה המדהימה הזאת. אחריות של משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ואבא שלי לי, ואני לילד שלי, ורבי לי, ואני לתלמידי, וידיעת האחריות הזאת, התחושה הזו שאני מעביר את הדברים ולוקח אותם עליי, אני חושב שהיא הסיפור המופלא הזה. אתה באמת מתאר חומר, טקסט אלוקי, בין 3,500 שנה, שאנחנו יכולים לדון היום בצורה מדויקת לחלוטין, ובדקות שלפני התוכנית דיברנו על וו של ויהיו ימי נוח, או ויהי ימי נוח, שעליה נשתברו גיוטות וקולמוסים בספרי ספרים, בין כתר המצובה לנוסח התימני, והדברים האלה עוברים באחריות שקשה לתאר אותה, לבב, לתג, לכתר של אותיות שין עין תת נון זין גץ שעטנז גץ. צריך לקלוט את האחריות, וכשקולטים את האחריות מבינים את התשובה לשאלה.
אנחנו יכולים לומר, אהרון, שהכתב שבידינו עכשיו, הספר תורה שבידינו עכשיו, שום שותף לכל העדות, אין הרי ספר תורה אשכנזי או תימני, הוא באמת אות תג תג מה שהגיע למשה מסיני.
אני מתרשה לי במספר מילים. א', אני לא התיימרתי לקחת על עצמי את כל האחריות, אבל פשוט אני הבאתי את כל הדברים, את כל הנוסחות, את כל הדעות, את כל הפרשנות, הבאתי אותם מאז, מלפני 650 שנה עד היום, ואמרתי, ראה, הנה, כך וכך וכך. אני גורס כך וכך, אתה תגרוס איך שאתה רוצה. אבל מה הבאתי, כן? הבאתי לכל אלה שרוצים לדעת את ה... את, לא הייתי אומר את האמת, אבל את, ה, את פחות או יותר את, ה, את היסודות. מה שאני הבאתי עכשיו פה, זה מסתמך גם על כתר ארם צובה. יש תג'ים שהסתמכו על כתר ארם צובה, ואיך יגיע כתר ארם צובה לתימן. פשוט את, התימנים, כשיצאו להעתיק את כתבי הרמב״ם, כשהתחבב עליהם, הנה, אתה רואה, כתב יד שאתה לא מוצא אותו בשום כתבי יד אחרים. והם דומים, אפשר להגיד שזה דומה לכתבי מערות קומרן, האותיות. ולכן, כשהגיעו למצרים והעתיקו את כתבי הרמב״ם, היד החזקה שהיה חביב עליהם, ראו אצלו גם את כתר ארם צובה. ומרוב חיבתם של יהודי תימן לכל ספר יהודי, אתם יודעים שאין ספר יהודי בעולם כולו, נשמעו מה שאני אומר לכם, אין ספר יהודי בעולם כולו שלא הגיע לתימן. איך? הלא תימן הייתה מובדדת פעם. היו שליחים לכל קהילות ישראל בכל העולם שהיו באים, מביאים תקופות הצדקה לאשכנז, לספרד, לבבל, למצרים. פעם תימן היו אלפים והיו נגידים והיו לא מה שאנחנו רואים אותם ב-200-300 שנה, היו אנשים עמידים. ולכן אין ספר יהודי בעולם שנכתב שלא הגיע לתימן ושלא הביאו אותו ב-49 חזר לארץ ישראל. אני אתן שתי דוגמאות.
יש לנו דקה לסיים, אז לא נספיק לדוגמאות.
הנודע ביהודה, שני עותקים בעולם, אחד מהם אצל יהודי תימן. באר היטב של שולחן ערוך, יש לי, אני בבית שלי, באר היטב הגדול, המורחב, לא המקוצר, שני עותקים בעולם, אחד מהם אצלי, אחד מהם באחת הספריות, איך הגיע לתימן. ולכן, כל מה שנכתב פה, היום מדינת ישראל מחפשת את חמשת חומשי תורה של כתר ארם צובה. יש פה כתר ארם צובה. וכל מי שכתב את התאג' כתבתי את התאג' הזה לפי כתר ארם צובה, עם תאריך, עם הכל. אם כן, לא צריך לחפש את חמשת את בראשית שמות ויקרא במדבר דברים. הנה, הוא נמצא פה. אבל אני טוען שלפני כתר ארם צובה, אתם אני ודאי שהיה להם כתר, שהיה להם חמשת חומשי תורה. ואם עותקו לפני 600 שנה, ודאי שעותקו מתאג' שקדם לפחות ב-200-300 שנה. ולכן שלושה דברים לא שינו, אפילו שהעתיקו את כתר ארם צובה, שלושה דברים לא שינו אותם. והרביעי הוא, א', האלף אין בה יוד מעלה אלא פשוט נקודה דבוקה. שני, הקוף דבוקה לגגה, ומי שיסתכל פה רואה את הקוף בכלל לשנייה. שלישית, השין אין בה רגל שמאלית עם האמצעית, אלא נקודה שהיא דבוקה לרגל השמאלית. ושלישית, זה נגד רבי נחמן שאמר שאות דבב את ברית השלום היא קטועה. אנחנו המשכנו במסורת שלפני כתר אין סובה, לפני שיופיע הפירוש של התלמוד, לפני שיאמר רב נחמן שאות דבב היא קטועה, המשכנו לכתוב אותה כמו כל הבבים, כי המסורת בידינו ככה צריכה להיות. ואני אומר,
אהרון, פשוט חייבים לסיים, כי הזמן לא הולך איתנו, אז נבקש ממך תודה על ההסבר הזה. הרב אלון, אז הסיבוב שעשינו היום מרות המואביה, דרך מגילת אסתר, דרך מגילת רות, דרך כל הסיבובים, עד התג האחרון שבספר הזה, מהתגים הקטנים עד המשפחה הגדולה, עד העם הגדול, זה אומר שמה? שיש כאן איזשהו
סיבוב? זה אומר שאני באמת מבין למה נעמי אמרה לרות, מה יש לך לחפש פה? נעמי אומרת לרות, תגידי, מה את מחפשת בעם הזה? תגים וסיפורים ועניינים, תחזרי הביתה אל עגלון מלך מואב.
תקריא כמה עיתונים ותסגרי את היום.
אמרנו. רות אמרה, כן, אני מבינה, אבל כנראה שהעסק פה הוא נצחי. כנראה שהעסק פה הוא ממשיך, וכנראה שלחג השבועות בין 3,500 השנים, יש עוד הרבה הרבה 3,500 שנה של גאולה ושמחה וקדימה.
וכנראה הרב אלון, שמעמד הר סיני הגדול בסופו של דבר, יקום או ייפול על קוצו של יוד וקוצו של תג. תודה לך, אהרון עמרם, שבאת איתנו, והרבה הצלחה בהמשך עשייה לפיתוח התרבות והמורשת. תודה גם לך, הרב, חג שמח לכולכם. תודה לכם שהייתם איתנו. נהיה איתכם בעזרת השם גם בשבוע הבא. חג שמח, מתוך החג, שבת שלום ולהשתמע.